נידה דף וו, מתחילים בעזרת השם, דף אי עמוד ב', 13 שורות מלמטה. גופה אמר זעירי. יהודי צריך תמיד לחיות בחשבון, להיות ערני, לשים לב לכל הדברים שהוא עושה, איפה הוא היה, מה הוא עשה וכולי. כל שכן ובפרט בזמן שבית המקדש עומד על תילו, שצריכים גם לקחת בחשבון ענייני טומאה וטהרה. מקרה שאישה רואה דם שמטמא אותה, דם נידה. באותו רגע היא צריכה מיד להיזכר כל המקומות שהיא ישבה עליהם, באוטובוס, במונית, בהמתנה לקופת חולים, לרופא בקופת חולים, כל מקום שהיא ישבה בו, מקום שמיועד לישיבה. מיטה, אם ישנה באיזה בית מלון, מיטה שמיועדת לשכיבה, היא צריכה לזכור על כל אחד ואחד מהם איפה היא ישבה ואיפה היא שכבה. למה? כי אם היא לא בדקה את עצמה להיות בטוחה שהיא תאורה במשך כל ה-24 שעות האחרונות, כל המקומות שהיא ישבה בהם, מקומות שמיועדים לישיבה או שהיא שכבה בהם, מקומות שמיועדים לשכיבה, נטמאים. ככה אומר זעירי. גופה אמר זעירי, מעת לעת שבנידה. זה שלפי דעת חכמים, אישה שרואה דם, אז כל ה-24 שעות האחרונות, כל ה-24 שעות האחרונות אנחנו תולים שאולי כבר אז היה לה דם, רק היא לא ראתה אותו והיא נטמאה, עושה משכב ומושב לטמא אדם, לטמא בגדים. זאת אומרת, כל מקום שהיא ישבה, מקום שמיועד לישיבה, או שהיא שכבה מקום שמיועד לשכיבה, שהיא הייתה בהם במהלך ה-24 שעות האחרונות, נטמאים לא בסתם טומאה, אלא בטומאת מדרס זה נקרא. מה זה נקרא טומאת מדרס? שהמקום הזה שהיא ישבה בו, שהיא שכבה בו, יש לו טומאת אב הטומאה. טומאה חמורה מאוד. ולכן, אם אדם ייגע במיטה הזאת, או בכיסא הזה, בספסל הזה, הוא נטמא, וגם הבגדים שעליו נטמאים. ככה אמר זעירי, חידוש. זאת הנקודה של העומק של החידוש, שאנחנו מתייחסים לנידה, ל-24 שעות האחרונות, כאילו שהיא הייתה ממש נידה, לגבי העניין הזה. שואלת הגמרא, הייני? וכי באמת זה ככה? והקיאת האבימי מבי חוזאי. יום אחד הגיע החכם בשם אבימי מהמקום שנקרא בי חוזאי. עתה, כשהוא הגיע, הוא לא בא ריק. הוא הביא איתו. מה הוא הביא איתו? והייתי מתנית בידי, שאחר היה אומר, הביא איתו מיליון דולר. מיליון דולר, מי בכלל היה זוכר מזה עד היום? הוא הביא איתו ברייטה. עד היום אנחנו לומדים את הברייטה שהוא הביא איתו. הביא איתו ברייטה. מה כתוב בברייתא? הדין שאישה שראתה דם, דם של נידה, התמאה מעת לעת, 24 שעות האחרונות כבר, מעת לעת שבנידה, משכבה ומושבה, הדין של משכב ומושב, דיינו מדרס, כמגע, הדין שלו זה כמו מגע. מה פירוש? מה אליו, וכי הברייתא לא מתכוונת לומר, מה מגעה כמו כלי שנידה נגעה בכלי וטמאה את הכלי הזה. לא מטמא אדם. למה? נידה היא אב הטומאה. אם היא נוגעת בכלי, מה קורה אב הטומאה שנוגע בדבר טהור? עושה אותו ראשון לטומאה. טוב, ראשון לטומאה לא יכול לטמא אדם וכלים. ראשון לטומאה יכול לטמא רק אוכלים ומשקים. אז אם כן, מה מגע? כמו דבר שנידה נגעה בו. שהיא אב הטומאה הפכה את הדבר שנגע בו לראשון לטומאה. עכשיו הראשון לטומאה לא יכול לטמא אדם וכלים, לא מטמא אדם. אף משכבה, לא מטמא אדם. אז גם המעט לעת שבנידה, אנחנו אומרים שבאמת התארות שהיא נגעה בהם טמאים, אבל לא טמאים בתומת מדרס אם היא ישבה על דבר שמיועד לישיבה, אלא תומה של מגע. ותומה של מגע, זה אומר שזה הופך להיות ראשון לתומה, וזה לא מטמא אדם. אף משכבה, לא מטמא אדם. אז קשה על זעירי שאומר שמשכב של 24 שעות לפני שהיא ראתה נידה, לפי דעתו של זעיר, היא מטמא אב הטומאה, ממש בדין של מדרס, וזה כן מטמא אדם כמובן. אם תרץ את הגמרא, אמר רבה, ותסברה, מה אתה יכול לעלות בדעתך לא כמו זעירי, כי אפשר להגיד שמשכב ב-24 שעות לפני שהיא ראתה דם נידה, לא יהיה לו דין של משכב, דיינו שיהיה תומת מדרס, תומה חמורה שלו התומה, שיוכל לטמא גם אדם, הרי אפשר ללמוד את זה בקל וחומר. הוא. מה הקל וחומר? ומה הכלי חרס? יש כל מיני סוגי כלים, יש כלי שעשוי ממתכת, כלי שעשוי מעץ, כלי שעשוי מחרס. לעניין תומה וטהרה, יש לכל אחד מהם כללים אחרים, איך הוא מקבל תומה, האם הוא יכול להיטהר, איך הוא נטהר. אז בכלי חרס יש דבר מעניין. כלי חרס המוקף צמיד פתיל. עכשיו, צמיד פתיל, המשמעות של זה שזה סגור. כלי חרס שסגרו אותו עם מכסה והדקו אותו חזק. עכשיו, במפרשים יש סתירה מה באמת הכוונה של צמיד ומה הכוונה של פתיל. האם צמיד זה המכסה ופתיל הכוונה של סגור חזק? או לא, שהפתיל זה המכסה והצמיד הכוונה של סגור חזק. בין כך ובין כך, צמיד פתיל, המשמעות היא שזה הכוונה שזה סגור ומעודק חזק. באמת, ברגע שיש כלי חרס, שיש בפנים אוכל או משקה, אבל הכלי חרס סגור לגמרי. הניצול באוהל המת, יש דין הרי שבחדר שיש בו מת, אז מת, התומה שלו, לא רק מי שנוגע במת נטמא, או מי שמרים את המת נטמא, אלא כל מי שנמצא בחדר שיש בו מת נטמא. תומת אוהל. אבל יש אפשרות של דברים שנמצאים בתוך אוהל המת שלא נטמאים. מה? כלי חרס. כלי חרס לא מתאמה מהחלק, מהצד החיצוני שלו, אלא רק בצד הפנימי שלו. עכשיו, אם יש אוכל בתוך הכלי חרס, אז הוא נטמא, בגלל שכל החלל של החדר נטמא תומת אוהל. אבל אם הכלי חרס סגור לגמרי, אומרת התורה הקדושה, שאם יש כלי חרס שאין צמיד פתיל עליו, תמה הוא. אבל אם יש צמיד פתיל, אם הוא סגור, אדוק, חזק, זאת אומרת אלה האדוקים, אם הוא סגור טוב, הוא לא מקבל תומה. למה? כיוון שזה גזירת הכתוב לגבי כלי חרס. אז אם כן, לומד מזה, רב הקל וחומר. מה כלי חרס, כמו שאמרנו, שמוקף צמיד פתיל, הניצול באוהל המת, שהוא לא נטמא, ובכל זאת אנחנו רואים, אינו ניצול במעט לעת שבנידה. באותו זמן של 24 שעות, לפני שהאישה ראתה דם נידה, הרי אמרנו שהיא מטמאה טהרות. אם היא נגעה בכלי חרס הזה והזיזה אותו טיפה, כי עזב, נידה, עזיבה, מטמא בעסת. אם היא מזיזה את הכלי, כל מה שיש בפנים, זה נטמא. אז מעט לעת שבנידה, אנחנו אומרים, שהכלי החרס שהוא סגור טוב לא ניצול, דיינו כן נטמא. אז לא כל שכן משכבות ומושבות, אם יש איזה כיסא, איזה מיטה, ובאוהל ההוא יש מת, וכי הם לא נטמאים, בוודאי שהם נטמאים, שאינם ניצולים באוהל המת, הם טמאים גם כן בעקבות המת שנמצא באוהל. אינו דין שאין ניצולים באמת לעת שבנידה, לא כל שכן שמתאמאו למפרע אם נגעה בהם הנידה ב-24 שעות לפני שהיא ראתה דם. אז זה הקל וחומר של רבא, פילי פלאים. אז רבא מחזק את דבריו של זעירי, שמעת לעת שבנידה עושה משכב ומושב לטמא אדם, לטמא בגדים, זאת אומרת שבכל ה-24 שעות לפני שהיא ראתה דם, כל המקומות המיועדים לישיבה שישבה עליהם, או המקומות שמיועדים לשכיבה שישכבה עליהם, נטמאים בתומת מדרס. שואלת הגמרא, הקושייה של אבי מבי חוזאי, שבא להפריך את דבריו של זעירי, זה לא סתם איזו סברה שנראה לו. ואבי מבי חוזאי מתנית כאמר, הוא מביא ברייתא מפורשת, מעת לעת שבנידה, משכבה ומושבה, הדין שלה זה כמו מגעה. כמו מגע של נידה, הרי נידה שנוגעת באיזשהו חפץ, כיוון שהנידה היא אהבה תומה, המתאמה אותו להיות ראשון לתומה, אבל לא עושה אותו למדרס. אז אתה רואה שהמשכב ומושב, ולכאורה אין לו דין של משכב ומושב באמת לעת שבנידה. זאת אומרת, אם ישבה על דבר שמיועד לישיבה, או שישכבה על דבר שמיועד לשכיבה, ב-24 שעות לפני שהיא ראתה אדם, זה יחשב כאילו רק נגעה בו, ולא יהיה בו את התומה המיוחדת של מדרס. ככה לכאורה נראה מהברייתא של אבימי. תרץ את הגמרא, טוב, הברייתא שאבי הביא בוודאי שהיא נכונה, אבל צריך להסביר אחרת את הפירוש של הברייתא. אימה, משכבה ומושבה, המשכב או המושב שהנידה שכבה או ישבה עליו, כמגע עצמה, כאילו שהוא נגע בנידה. מה מגע עצמה מטמא אדם לטמא בגדים? כמובן שאחד שנוגע בנידה, ודאי שהוא נטמא טומאה חמורה, שזה מטמא גם את הבגדים שלו, כי הרי היא בעצמה בוודאי אהבה טומאה. אף משכבה ומושבה של הנידה מטמא גם ב-24 שעות לפני שהיא ראה את האדם, מטמא אדם שנגע לטמא בגדים. זאת אומרת, אם אדם נגע במשכב או המושב שהיא שכבה או ישבה עליו, אז גם כן נטמא אותו לטמא בגדים. תניא כבתי דרבה. באמת יש ראיה מברייתא לדבריו של רבה, שהוא חיזק את דבריו של זעירי, שה-24 שעות לפני שהאישה ראה את האדם, כל המקומות המיועדים לישיבה או לשכיבה שהיא ישבה או שכבה עליהם, הם נטמאו טומאה חמורה כמו טומאת מדרס. וגם ראיה לבסיס של הקל וחומר של המדרבה, מקור לדברים. הברייתא אומרת ככה, הרואה דם. אישה שרואה דם נידה, אז היא לא נטמאת רק מעכשיו והלאה, אלא מטמאה מעת לעת, היא טמאה את כל ה-24 שעות האחרונות. ומה היא מטמאה? אז ככה, היא מטמאה משכבות שהיא שכבה עליהן, ומושבות שהיא ישבה עליהן, אוכלים ומשקים שנגע בהן, מכלי חרס עמוקף צמיד פתיל, מכלי חרס סגור חזק, שהיא הסיטה אותו, הזיזה אותו, וזה באמת כמו דבריו של רבה, שקודם כל עמד קל וחומר מכלי חרס שמוקף צמיד פתיל, אז אנחנו רואים באמת שזה נטמא בעסט של ה-24 שעות לפני שהיא ראתה נידה, ובנוסף לזה גם רואים כדבריו של רבה, שמשכבה או מושבה, מה שהיא שכבה או ישבה ב-24 שעות לפני שהיא ראתה נידה, גם כן נטמא. עוד הלכה מעניינת אומרת הברייתא, ואינה מקולקלת למניינה. זאת אומרת, שאפילו שאנחנו, כשהיא רואה אדם, אנחנו מטמאים את כל המשכבות והמושבות ואת הכלי חרס שהסית אותם וכולי של ה-24 שעות האחרונות, אנחנו לא אומרים לגבי המניין של הימי נידה וימי זיווה, כמו שמיד נרחיב, שאנחנו מסתפקים מתי ראתה את הנידה, אתמול או היום. לא, לגבי מניין של ימי זיווה ונידה, אנחנו סופרים מהיום שהיא ראתה, ולא מה-24 שעות האחרונות. זאת אומרת, היא מתחילה לספור את הימים של הטומאה, רק מהיום שהיא ראתה את אדם. ואינה מטמאה את בועלה למפרע. אחד שהוא בועל נידה, הוא נטמא כמו נידה בעצמה, הוא גם כן נטמא לשבעה ימים. אבל אם ב-24 שעות לפני שהיא ראתה את הנידה, נכון שאנחנו מטמאים אותה בדרך כלל למפרע, אבל בעלה באופן מיוחד אנחנו לא מטמאים. כדי שלא יהיה לו פחד כל הזמן, אולי מחר היא תראה ואז הוא ימנע מהקיום של העולם. רבי עקיבא אומר, מטמאה את בועלה, לפי דעתו, היא כן מטמאה את בועלה ב-24 שעות לפני שהיא ראתה דם, למפרע, אבל, ואינה מונה אלא משעה שראתה. בזה רבי עקיבא גם כן מסכים, שאת ימי הנידה היא סופרת רק מהזמן שהיא ראתה בפועל את הדם. עד לכאן דיברנו לגבי אישה שרואה דם, רואה דם היום, מטמאה את כל ה-24 שעות האחרונות, את הרשימה שהזכרנו מה שהיא מטמאה, והיא לא מטמאה את הרשימה שהזכרנו שהיא לא מטמאה. ממשיכה הברייתא, הרואה כתם, אבל אם האישה פתאום מוצאת כתם של דם על הבגד שלה, שהיא לבשה אותו, עכשיו יש פה ספק, אולי זה דם של נידה, הכתם של הדם הזה, ויכול להיות שזה דם שמגיע מפצע, יכול להיות שזה דם סתם שהוא לא מטמא. אז אם היא רואה כתם, מטמאה למפרע. פה היא מטמאה את כל התארות שהיא נגעה בהם, מהפעם האחרונה שהיא הייתה בטוחה שהבגד הזה היה מכובס, מהזמן שחיפשה את הבגד, מהפעם האחרונה שהיא יודעת בוודאות שלא היה את הכתם, מאז שהיא לא יודעת, זאת אומרת, עד מתי שהיא יודעת בוודאות שלא היה כתם, ודאי שכל מה שהיא נגעה יהיה טהור. אבל מאז שחיפשה את הבגד, והיא לא יודעת אם היה את הכתם הזה או לא היה, אז כל התארות שנגע נטמאים. ומה היא מטמא? איזה תארות היא מטמא מאז שהיא חיפשה את הבגד? אוכלין ומשקין, משכבות ומושבות, וכלי חרס המוקף צמיד פתיל. כמו שראינו לגבי אישה שרואה אדם, לגבי מעט לעט, אבל אצלה זה לא 24 שעות, אלא זה מאז שהיא קיפשה את הבגד. ופה מקולקלת למניינה. זה שונה מאישה שרואה אדם. אישה שרואה אדם, נכון שהיא מתאמה את כל 24 שעות האחרונות, אבל לגבי ממתי מתחילה לספור דם נידה, מהזמן שהיא ראתה בפועל את הדם. אבל לגבי קטם, לא. מקולקלת למניינה, היא לא יודעת איך למנות את ימי הטומאה. יש לה ספק מתי הקטם הזה היה. אם יצא מן הדם, באמת דם של נידה, וזה מה שעשה את הקטם, עכשיו מתי זה קרה? היא לא יודעת. אז היא לא יודעת ממתי להתחיל לספור ימי נידה. עכשיו יותר מזה. הרי פה באמת אנחנו פעם ראשונה צריכים להגיד דבר שילווה אותנו בוודאות בהמשך המסכת. יש מה שנקרא נידה ויש מה שנקרא זיווה. מה ההבדל? הראייה היא אותה ראייה. בשניהם היא רואה דם מאותו מקום. זה מטמא אותה. עכשיו, היום בזמננו בנות ישראל החמירו על עצמם, אפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבות עליו שבעה נקיים. זה אמרה, הלכה פסוקה. אבל זה חומרה על גבי חומרה. כי למעשה היום, על כל טיפה דם שאישה רואה, היא מחמירה גם את החומרות של ימי זיווה וגם את החומרות של ימי נידה. אבל בזמן התורה, לפני שאת התקנה החשובה הזאת תקנו לנו חכמים כבר בזמנים קדמוניים, כמובן שחייבים להקפיד על זה היום, אבל מעיקר דין דאורייתא, יש הבדל גדול בין ימי נידה לבין ימי זיווה. ימי נידה, יש תומה של שבעה ימים על כל ראייה שהיא, אבל מה? ברגע שעברו שבעה ימים, גם אם היא ראתה דם במשך כל השבעה ימים, מגיע היום השביעי, היא טובלת ונטהרת. בלילה כמובן. לעומת זאת, לגבי זיווה, זה לא הולך ככה. אם היא ראתה זיווה, היא צריכה, אם היא ראתה כמובן כמה פעמים זיווה, לא ניכנס כרגע בדיוק לסכום, אז היא נטמאת, לא שבעה ימים, נטמאת כל זמן שהיא רואה דם, ואז היא צריכה לספור שבעה נקיים. שבעה ימים שבהם היא לא רואה דם. בודקת את עצמה בבוקר, בערב, והיא רואה שהיא נקייה לגמרי טהורה, רק אחרי זה יכולה לטבול ולהיות טהורה. עכשיו, כמו שאמרנו, בנות ישראל החמירו על עצמם, שלא משנה מתי הם רואות דם, לא משנה כמה דם, אפילו כחרדל, הם רואות טיפה דם כחרדל, הם כבר מחמירות גם את דיני נידה וגם את דיני זיווה. עכשיו, לפי מה אנחנו מחליטים אם הדם הזה זה דם של נידה או של זיווה? אז הכלל הוא כזה. אישה, מהפעם הראשונה שהיא רואה דם בחיים שלה, אז מאז יש לה שבעה ימים של נידה, ואחרי זה, כשמסתיימים שבעת ימי הנידה, יש 11 ימי זיווה. מתי מסתיימים ה-11 ימי זיווה? אז אם היא לא ראתה דם בכלל, היא ראתה דם ולא, אחרי זה היא נטהרה, אחרי זה ממשיך כל פעם מחזור של 7 ימי נידה, 11 ימי זיווה, 7 ימי נידה, 11 ימי זיווה. בעיקרון אם היא לא ראתה דם במהלך הזמן הזה, אז המחזור הזה חוזר על עצמו, 7 ימי נידה, 11 ימי זיווה. אבל אם היא כן ראתה דם, אז לפי דעת רש"י ורוב הראשונים, ברגע שהיא נהייתה זיווה, כל הדם שהיא רואה זה נחשב זיווה, גם אחרי 11 ימים. באופן כללי, אישה שרואה דם פתאום, היא צריכה תמיד לבדוק האם היא ראתה את הדם הזה בשבעה ימים של הנידה, או שהיא ראתה את זה ב-11 ימים של הזיווה. אבל אם היא כבר רואה דם בימי זיווה וממשיכה לראות דם, עוד ועוד ימים, היא נשארת זיווה. מתי היא חוזרת חזרה לפתח, מה שזה נקרא, להתחלה חדשה של 7 ימי נידה ו-11 ימי זיווה, אחרי שהיא סיימה לראות דם, וכמו זיווה היא צריכה לספור עכשיו שבעה נקיים והיא ספרה והיא נטהרה, אז אם היא תראה דם פעם הבאה, היא תתחיל עוד פעם שבעה ימי נידה. כך סובר רש"י ורוב הראשונים. ובכן, פה כשהיא רואה כתם, היא לא יודעת מתי היא ראתה את הכתם. ימי נידה, ימי זיווה, איזה יום היה ימי זיווה. אז לכן מקלקלת למניינה. אז אם כן, כשהיא ראתה יום אחד, עכשיו, פה היא לא יודעת, בגלל שהיא מסתפקת, היא לא יודעת מה עושים. היא צריכה עכשיו להמתין, וכיוון שהיא לא יודעת מה עכשיו עושים, אז התקנה שלה זה מה שכתוב מסכת ערכין דף ח', היא צריכה לחכות 17 יום, שהיא לא תראה בהם דם. ברגע שעברו 17 יום שלא ראתה בהם דם, אז היא יכולה לדעת בוודאות האם היא נידה או שהיא זיווה. אני לא ניכנס כרגע לכל הרחבה שבזה, אבל הרעיון הוא שבתוך 17 יום נכנסים כל השבעת ימי נידה ו-11 ימי זיווה בתוך ה-17 יום האלה, ואם, אומרת ככה, קודם כל עכשיו שהיא ראתה את הכתם, היא צריכה לתאר את עצמה. לא יודעת אם זה נידה או זיווה, אז מסתבר שיצטרך להחמיר, כמו שאנחנו מחמירים, את כל החומרות. והיחיד שיהיה לה בעיה זה לגבי הקורבן. זה קורבן שבא על הספק. כי היא נידה לא מביאה קורבן כשהיא באה להתאר ביום השמיני, וזיווה כן מביאה קורבן כשהיא באה להתאר. ביום השמיני אחרי השבעה נקיים. אז לגבי הקורבן באמת יהיה לה בעיה, אבל תביא קורבן על הספק. קורבן של טהרה שבא על הספק. אבל בשביל לדעת אם היא בימי נידה או בימי זיווה, בזמן של חכמים שעדיין היו מקפידים על ימי זיווה וימי נידה, היא צריכה לחכות 17 יום. זאת אומרת, אחרי שהיא נטהרה לגמרי, אם היא תראה פעם הבאה אדם בתוך 17 יום, עדיין יהיה לה ספק אם זה בימי נידה או ימי זיווה. עד שעברו 17 יום שהיא לא ראתה בהם, אז בטוח עברו גם 7 ימי נידה וגם 11 ימי זיווה, והיא חוזרת חזרה לתחילת ימי נידה. פעם הבאה שהיא תראה דם, היא תתחיל ימי נידה חדשים. טוב, זה הכוונה מקלקלת למניינה, זה נאמר לגבי כתם. דבר נוסף שיש לגבי כתם, שאין אותו לגבי אישה שראתה דם ב-24 שעות שלפני זה, ומתמה את בעלה, את בועלה. אם בעלה היה איתה באותו זמן של מי הפעם הבאה שהיא חיפשה את הבגד עד עכשיו שהיא ראתה את הכתם, בעלה כן נטמע כדין בועל נידה 7 ימים. ואינה מונה את ה-7 ימים של ימי נידה, אלא משעה שראתה. זאת אומרת, בשביל לספור את ימי הנידה או ימי הזיווה, היא סופרת רק מהיום שהיא ראתה את הכתם. היא לא מתחילה להסתפק מה היה לפני כן. מי אותו יום שהיא ראתה, רק אז היא מתחילה לספור. היא מקלקלת למניינה מה שאמרנו, הכוונה, שהיא לא יודעת אם זה ימי נידה או ימי זיווה, זה נכון. אבל לא משנה אם זה נידה או זיווה, לספור היא צריכה הרי לספור, בגלל שמחמירה את כל החומרות, היא תספור מהזמן שהיא ראתה את הכתם ולא מסתפקת על ימים קודמים לעניין זה. וזה וזה, בין אישה שרואה דם, שאנחנו מתאמים את את התארות שהיא נגעה בהם למפריע ב-24 שעות, ובין אישה שרואה כתם שאנחנו מתאמים את התארות מאז שהיא חיפשה את הבגד, אז אם הם נגעו בתארות למפריע, תולים. התארות הן לא ודאי טמאות, אלא זה מספק. לא אוכלים, אסור לאכול את התארות האלה אם זה תרומה לדוגמה, כי אולי הם נטמאו ואסור לאכול תרומה טמאה אפילו לכהן, ולא שורפים. מצד שני אפשר לשרוף את זה כמו ששורפים תרומה טמאה, כי אולי זה לא נטמא ואסור לשרוף תרומה אם היא לא טמאה. שואלת הגמרא, בסדר, באמת, זה ברייתא יפה מאוד, עם המון מושגים נפלאים, אבל נחזור חזרה לקל וחומר של רבא. רבא בא על הבסיס של ההלכה שבה פתחנו את הדברים שלנו היום, שה-24 שעות לפני שהאישה ראתה את הדם נידה, אנחנו אומרים שכל מקום שישבה עליו או שכבה עליו מיועד לישיבה או שכיבה, נטמע בדין של מדרס, משקע ומושב. הביא לזה רבא קל וחומר. איפה הקל וחומר? מכלי חרס מוקף צמיד פתיל, שבו אל המת הוא לא נטמע, אבל 24 שעות של הנידה הוא כן נטמע. שואלת הגמרא, רגע, מאיפה אתה יודע, רבא, מאיפה אתה יודע שהכלי חרס מוקף צמיד פתיל, שבו אל המת הוא לא נטמע? בכל זאת, ב-24 שעות לפני שהאישה ראתה דם נידה, אם היא נגעה בו, בתוך ה-24 שעות האלה זה כן נטמע. מאיפה אתה יודע? היא נגעה, הכוונה, הסיטה כמובן, הזיזה אותו. הוא כן נטמע. מאיפה אתה לוקח את זה? כן, זה ברייתא מפורשת, נכון? בטח, הברייתא עכשיו הבאנו. אבל באותה ברייתא כתוב כבר במפורש את החידוש שלך, רבא, שלמדת אותו בקל וחומר, בברייתא זה כתוב בלי קל וחומר, שמשקע ומושב ששכבה וישבה עליה הנידה ב-24 שעות האחרונות לפני שהיא ראתה נידה, נטמעים בטין של מדרס, אז מה צריך את הקל וחומר? זה ברייתא מפורשת, זה השאלה של הגמרא. ורבא, כל כך פשוט לו שכלי חרס שמוקף צמיד פתיל, אישה שהסיטה אותו, נידה שהסיטה אותה 24 שעות, וב-24 שעות לפני שהיא ראתה דם נידה, והיא לא בדקה את עצמה ב-24 שעות האלה. אתה אומר, ברור לך שהוא מטמא, שהיא מטמאה אותם. אבל במשכבות ומושבות אתה צריך להגיע לקל וחומר בשביל ללמוד שזה גם מטמא ב-24 שעות. איש מי עלי מתניתה, אם הוא למד את הברייתא שעכשיו אנחנו קראנו, לאמא מתניתה שילמד את הברייתא מהברייתא הזאת, לא רק, לא צריך להגיע לכלי חרס מוקף צמיד פתיל, בברייתא פה כתוב במפורש את הדין של זעירי. אתה רוצה להוכיח, לחזק את דבריו של זעירי, להגיד שבאמת מושקע ומושב של אישה שראתה נידה, כל ה-24 שעות שלפני כן היא מטמאה משכבות ומושבות, זה הברייתא אומרת את זה במפורש. אז אם למדת את הברייתא, תגיד את הברייתא הזאת, והיא לא שמיעה למתניתה. אבל אם תגיד, טוב, לא ידעתי שיש כזאת ברייתא, אז קל וחומר מנעלי, מאיפה אתה למדת קל וחומר מכלי חרס מוקף צמיד פתיל? הרי כל זה שאנחנו יודעים, שלמרות שכלי חרס נטהר באוהל המת, הוא לא נטהר על ידי הסת של אישה שראתה נידה, אם היא עשיתה את הכלי חרס ב-24 שעות לפני שהיא ראתה את הנידה, את כל זה אנחנו לומדים, קל וחומר מכלי חרס. מאיפה אתה יודע שכלי חרס באמת אישה מטמאה אותו, אישה שראתה נידה והיא מנגעה בו ב-24 שעות לפני שהיא ראתה? אומרת הגמרא, לעולם שמיע לי מתניתה. ודאי רבה שמעת הברייתא הזאת, ואחרי שרבה שמעת הברייתא הזאת, הוא ידע את החידוש, את ההלכה הזאת, שכלי חרס המוקף צמיד פתיל, נכון שבועל המת הוא טהור, אבל אישה שעשיתה אותו ואחרי זה בתוך ה-24 שעות היא ראתה נידה, זה כן יהיה טמא. אז אם כן, למה הוא צריך את הקל וחומר והוא לא יכול להביא ראיה מפורשת מהברייתא לטמא משכבות ומושבות שלה? ואם מתנית אהבה מינה, כי אם הוא מביא ראיה מהברייתא, היינו חושבים שמה הכוונה שאישה מטמאה את כל ה-24 שעות לפי שראתה דם נידה, את כל המשכבות והמושבות שלה בדין טומאת מדרס, מתי היא מטמאה את זה? זה רק הכוונה או אדם או בגדים. או שהמשכבות והמושבות האלה יטמאו אדם או שיטמאו בגדים. אם נגע בבגדים או נגע באדם, המשכבות והמושבות האלה מטמאים אותו. אבל אדם ובגדים, שהמשכבות והמושבות האלה אלה הן דין טומאת מדרס רגיל, שיטמא את האדם, שיטמאו גם הבגדים שעליו, הייתי אומר לא, שזה לא יטמא, לא, האדם לא יטמא את הבגדים שעליו, בגלל שהאדם נגע במשכבות האלה, שמחיקה אמר קל וחומר, שמטמא גם את הבגדים שעליו. אמר אבונה, מעת לעת שבנידה, שאמרנו שמטמא למפרע, אם אישה ראתה נידה, כל התארות שנגע בהם ב-24 שעות האחרונות נטמאים. כל זה נאמר לפי רבונה דווקא לקודש. אם הייתה עסוקה בקורבנות לדוגמה, למשל בעלה הלך והקריב קורבן שלמים, והביא את הבשר של השלמים הביתה, והאישה אשת חיל, טהורה, הלכה והכינה את זה לבישול, לאפייה. בשר של שלמים אפשר לאכול בכל ירושלים, בתוך החומות של ירושלים, גרים בירושלים, מתארחים בירושלים, והיא מכינה את הבשר הזה. ואם אחר כך פתאום היא ראתה נידה, וזה נזכרת שבתוך ה-24 שעות לפני כן, היא התעסקה בקודש, אז הקודש הזה נטמא. אבל לא לתרומה. אם היא אשת כהן לדוגמה, ובעלה הביא פירות של תרומה הביתה, או שהוא הביא חיטים של תרומה הביתה, והיא הלכה תחנה אותם, והכינה אותו, בא להכין מזה חלות ככה ריחניות לכבוד שבת קודש. ואחר כך פתאום היא ראתה נידה, אז היא אומרת לבעלה, רגע, אבל כל ה-24 שעות האחרונות, גם כן כל מה שנגעתי בתארות היא יטמאה, אז החלות האלה טמאות. אומר אבונה, לא, רק קודש ולא תרומה. שואלת הגמרא, יאחי, אם זה באמת נכון, שהמעט לעת שבנידה מטמא קודש ולא תרומה, ליטני גבי מעלות, יש משנה מסכת חגיגה, חומר בקודש זה נקרא. מסכת חגיגה, מסכת נפלאה, זה חלק מהמסכת האחרונה בסדר מועד, והרבה אנשים שרוצים ללמוד ככה מסכתות עניינים מוכרים יותר, ענייני חגים, לומדים מסכת חגיגה, ואז שמגיעים לפרק חומר בקודש, שם באמת צריך קצת יותר עמל, כי מדברים על מושגים של תומה וטהרה. הפרק הזה שנקרא חומר בקודש, זה חומר בקודש מבית תרומה. הוא מביא רשימה של דברים שקורבנות יותר חמורים מאשר תרומה. אם אתה מדבר על זה שמעת לעת שבנידה הוא מטמא קודש ולא תרומה, אז תביא את זה שם ברשימה ההיא. עונה הגמרא, כי קטן, היי, המשנה שם במסכת חגיגה, כל הרשימה שמביאה דברים שבקודש יותר חמור מאשר תרומה, היכא דאיתלי דררא דתומה, דברים שיש בהם חשש של תומה. אבל היכא דלתלי דררא דתומה, לא קטן, היי, דברים שאין בהם חשש של טומאה, זה לא כתוב במשנה ההיא. עכשיו, מעת לעת זה לא חשש טומאה מעיקר הדין. הרי מעיקר הדין לא חוששים שהיה אדם. זה רק גזירה של חכמים לטמא אותה למפרע. למה? כיוון שהרי חכמים תקנו שאישה תבדוק את עצמה בבוקר ובערב, כל יום. אישה שעוסקת בתארות, כדי שלא תטמא את התארות, בדיוק בשביל זה, כדי שלא תטמא את התארות. והיא עברה לגזירה של חכמים, אז ככה, אם היא הייתה שומעת לגזירה של חכמים והייתה בודקת את עצמה, מה היה קורה? אז היא הייתה בודקת את עצמה נאמר בערב, והייתה מגלה שהיא טמאה. אז כל התארות שהיא נגעה בהם מהבוקר עד הערב טמאים. אז עכשיו, שהיא לא בדקה את עצמה, אז אנחנו מטמאים עוד עונה שלמה. זאת אומרת, אם היא צריכה לבדוק את עצמה בסוף הבוקר ובסוף הערב, אז אם נאמר בדקה את עצמה רק בסוף הערב, מטמאים אותה לא רק עד הבוקר, אלא עד הערב של קודם, עוד עונה שלמה. אבל זה רק גזירה של חכמים, זה לא עניין של חשש טומאה. לכן המשנה שם לא מביאה את הדין הזה, את המעלה הזאת שיש בקודש, יותר מאשר בתרומה, זה שמת לעת שבנידה מטמא לקודש ולא לתרומה. שואלת הגמרא מי טיבי. הברייתא מדברת לגבי אישה שראתה אדם. ואנחנו אומרים שכל ה-24 שעות היא מטמאה טהרות שהיא עסקה בהן. מה היא מטמאה? אוכלים ומשקים, זה מה שהיא מטמאה. ככה אומרת הברייתא. מה היא לאו? וכי לא הכוונה של הברייתא בין אוכלים ומשקים דה קודש, בין אוכלים ומשקים דה תרומה? אז אם כן קשה על רבונה שהוא סובר שהיא לא מטמאה אוכל של תרומה, פה לכאורה נראה שהיא כן מטמאה אוכל של תרומה, אומרת הגמרא לא, הכוונה אוכלים ומשקים דה קודש. הרי אוכלים דה קודש יש ודאי, בשר של קורבנות, אבל גם משקים דה קודש יש. יש יין של נסכים, יש שמן של מנחות. והגמרא משנה להקשות מזה קושייה נוספת על רבונה. תשמע, משנה אומרת, יש הלכה שנשות כהנים, לפני שהן באות לאכול תרומה, היו בודקות את עצמם, שהן טהורות. כי אם הן ראו דם, אז עשו להם לאכול תרומה. רבי יהודה אומר, אף בשעת עברתן מלאכול בתרומה. גם כשהן עוברות ומסיימות לאכול תרומה, הן צריכות לבדוק את עצמן שוב. למה? והבינן בה, הקשנו על המשנה הזאת. מהי דאביו? נאמר שהיא נטמאה באמצע שהיא אכלה תרומה. נו בסדר, זהו. אז היא בטעות, אכלה תרומה טמאה. מה יעזור עכשיו שנבדוק? ואמר רב חיסדא, לא נצריך. אתה יודע בשביל מה נתנו לאישה הזאת, אשת כהן או אחת שאוכלת תרומה, לבדוק את עצמה גם אחרי שהיא אכלה תרומה? אלא לתקן שיריים שלפניה. אם היא לא אכלה את כל התרומה, נשאר קצת אוכל. והיא נגעה בזה במהלך האכילה. אז אם היא תבדוק את עצמה ותמצא טהורה, היא תדע שכל מה שהיא השאירה, למרות שהיא נגעה בו, נשאר טהור. אבל אם לא תבדוק את עצמה אחרי שהיא אכלה, ואחר כך היא תמצא שהיא רואה דם מאוחר יותר, היא תצטרך לחשוש גם על התרומה שהיא אכלה קודם, שהיא השאירה מה שהיא נגעה במהלך האכילה, כל התרומה, היא תצטרך לחשוש להם לתומה. היא תטמא אותם למפרע. אבל על כל פנים רואים מפה שגם תרומה נטמאת למפרע ולא רק קודש. תרצת הגמרא, רב הונא מתני. רב הונא, הוא לומד את הדברים של רבי יהודה אחרת. מה הסיבה שצריכות אחר כך לבדוק את עצמן נשות הכהנים, לראות שהן טהורות גם אחרי שהן אכלו תרומה? הסיבה היא לא בשביל לא לטמא את שאר התרומה שהיא נגעה בהם במהלך האכילה. אלא לשרוף שיריים שבידיה. שאם היא תמצא טמאה בבדיקה הזאת, זאת אומרת ככה, אם נשאר קצת תרומה בידיים שלה אחרי שהיא סיימה לאכול, ועכשיו כשהיא תבדוק את עצמה היא תמצא טמאה, אז נדע שמה שהיא מחזיקה ביד, עכשיו כשהיא הרי טמאה בוודאות, זה תרומה טמאה בוודאות, ולכן צריך לשרוף את התרומה הזאת. לשרוף שיריים שבידיה. ומדובר פה שהיא לא המתינה אחרי, עכשיו לא מדובר פה שהיא מחזיקה את התרומה ביד אחת ובודקת את עצמה ביד שנייה, אלא אפילו אם היא עזבה כבר את התרומה, אבל שבדקה את עצמה כשיעור וסת, כאן וסת הכוונה רש"י אומר מיד, זאת אומרת אם היא בדקה את עצמה מיד אחרי שהיא הניחה את התרומה, אם היא תמצא טמאה, אז אנחנו נאמר שהתרומה הזאת היא בוודאות טמאה. אבל אם היא בדקה את עצמה בערב והיא נמצאה טמאה, אז לא נטמא באמת את התרומה שהיא נגעה בו למפרע, ככה רב הונא יסביר את המשנה, כי לפי דעתו מעט לעט מה שמטמא זה רק נידה ולא, זה רק מטמא קודש ולא תרומה. שאלת הגמרא קושייה נוספת מברייתא, תשמע, מעשה, אישה לא מבוגרת, שאישה מבוגרת כבר לא רואה דם, היא כבר מסולקת דמים נקראת, אבל אישה לא מבוגרת, עברו עליה שלוש פעמים 30 יום, כל 30 יום נקרא עונה, לגבי חזקה לדעת שאישה באמת לא רואה דם, שהפסיקה לראות דם, חזקת מסולקת דמים, כל 30 יום נקרא עונה, עכשיו עברו עליה שלוש עונות של 30 יום שהיא לא ראתה בהם דם, ואחרי זה פתאום היא רואה דם. עכשיו, זה לא מבוגרת. והשר רבי, הוא נתן הוראה כמו דעתו של רבי אליעזר, שגם אישה כזאת שהיא לא מבוגרת, שלושה פעמים היא לא ראתה במשך 30 יום דם, היא נחשבת בחזקת מסולקת דמים, והיא מתאמה רק מכאן ולהבא, כמו הרשימה של אנשים ש... מסולקות דמים. והוא לא פסק כמו דעת רבנן, שרבנן סוברים שאישה כזאת, יש לה דין של אישה שכן רואה כל הזמן דם, ולכן היא מתאמה למפרע את כל ה-24 שעות, כמו כל אישה רגילה. לאחר שנזכר רבי שהוא לא פסק כמו שצריך, בזה שהוא פסק כמו רבי אליעזר ולא כמו רבנן, אמר, אף על פי שההלכה הוא כמו דעת רבנן, שכן מתאמה 24 שעות אחורה, כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו, לומר שהיא לא מתאמה למפרע בשעת הדחק. רש"י מפרש שבאותה שנה הייתה שנת בצורת, לא היה מספיק מה לאכול. לכן רבי אמר, טוב, אפשר לסמוך על רבי אליעזר בשעת הדחק, בגלל שאותה אישה ב-24 שעות שקדמו לזה שהיא ראתה דם, היא עסקה בהרבה טהרות. ואם עכשיו נתאמה את כל הטהרות האלה, יצא שיהיה פה הפסד של הרבה מאוד אוכל, בזמן שאין אוכל. לכן אמר, כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. ואבינן, בהקשנו על דברי הברייתא, מה אתה פוסק לא כמו ההלכה? מהי לאחר שנזכר? מה נזכר רבי, והוא אמר, טוב, כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק? אילמה לאחר שנזכר שאין הלכה כרבי אליעזר. אין הלכה כמותו, אלא כמו רבנן. בשעת הדחק? נו, אז מה? איך יביד כבתי? מה זאת אומרת? איך מותר לך לנהוג לא כמו ההלכה אם זה שעת הדחק? אלא, זה לא יתמר הלכתה לא כמר ולא כמר. מה צריך לומר? שמה נזכר רבי? שלא נפסיקה ההלכה אם כמו רבי אליעזר או כמו רבנן. אבל מה? בכל זאת, מה הסברה אומרת? הסברה אומרת שההלכה כמו הרבים. יחיד ורבים, הלכה כרבים. אז אחרי שהוא נזכר מזה... כיוון שנזכר דלאו יחיד פליג אלווי, הרי זה לא מחלוקת בין רבי אליעזר לבין עוד טענה אחד, אלא זה מחלוקת בין רבים, רבים פליגה עלי. אז אם היו שואלים את רבי, כמו מי לדעתך צריך לפסוק, כמו רבי אליעזר או כמו חכמים שהם הרבים, בוודאי שהוא היה צריך לפסוק כמו החכמים. אבל מכיוון שלא נאמרה הוראה ברורה בעניין, אז בשעת הדחק אפשר להקל ולפסוק כמו רבי אליעזר. אמר, כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך על הבשת הדחק, ואני לא צריך לשנות מההוראה שפסקתי. עכשיו, רב הונא, שהוא הרי אמר את ההלכה שעליה הבאנו עכשיו את כל הברייתא הזאת, רב הונא אומר שמה שמטמאים אישה ב-24 שעות לפני שהיא ראתה את הדם, זה רק לעניין קודש ולא לעניין תרומה. אז אומרת הגמרא, היא עמד בשלמה לתרומה גם, שמטמאים את ה-24 שעות האחרונות גם לתרומה. אז היינו דאבי תרומה בימי רבי. אז באמת מובן למה רבי הסתפק אם לטמא אותה למפרע או לא לטמא אותה למפרע, כי באמת היה תרומה בזמניו של רבי, רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא היה אחרי חורבן בית המקדש, אבל גם אז היו מקיימים מצוות תרומה. היה אפשר למצוא גם אנשים טהורים מן הסתם. היה כהנים טהורים שאוכלו את התרומה. נכון שבית מקדש לא היה, אבל תרומה עדיין היה יכול להיות. תרומה לא חייב להיות דווקא בזמן שבית המקדש. אז מובן למה הוא הסתפק, אלא היא אמרת לקודש, אם תאמר שגזרו תרומה למפרע רק על קורבנות, על קודש ולא על תרומה. קודש בימי רבי מהווי, ובכי בזמניו של רבי היה בכלל קורבנות, הרי הוא היה אחרי התנאים, אחרי שנחרב בית המקדש, אז מה שייך פה לדבר, האם היא תמאה את הטהרות לעניין קודש, הרי לא היה קודש באותו זמן. תרץ את הגמרא, אפשר לפרש באמת שהוא דיבר לגבי קודש, כדאולה, דאמר אולה. חבריה מדקן בגלילה, יש בגליל, בארץ ישראל יש חברים, חברים הכוונה כאלה שהם שומרים על עצמם בטהרה יותר, שהם שומרים על היין ועל השמן שלהם בטהרה. וזה מאוד מרגש, מי שקצת מתבונן במציאות מה שהייתה, הם היו שומרים על היין ועל השמן שלהם בתערה, כדי שאולי עוד מעט תיבנה בית המקדש, ויצטרכו שיהיה שמן בשביל המנחות, יצטרכו שיהיה יין לנסחים, וצריך שזה יהיה בתערה, אז הם היו שומרים שמן ויין בתערה. וזה באמת הסיבה שהם היו נזהרים. והיה להם באמת יין ושמן ששמרו עליו כמו קודש, על טהרת הקודש. החנמי, גם אפשר להסביר, שבימי רבי החברים ככה נהגו, ומדובר פה בקודשים כאלה ולא בתרומה. ויכול באמת להיות שמה שמתאמים את הטהרות שהאישה נגעה בהם במת לד לפני שהיא ראתה דם, זה מדובר באמת לעניין קודש. איך היה קודש בזמנו של רבי? יכול להיות שזה היה על אותו מציאות, שעדיין קיוו מאוד שבית המקדש ייבנה בכל רגע, ושמרו כבר יינות ושמנים שיהיו תאורים על טהרת הקודש. ופה, אם האישה התעסקה באותם יינות ושמנים, היה צריך באמת לברר שהם לא נטמעו. בתחילת הלכות חלה, כותב הבית יוסף, דיבור המתחיל הוא בזמן, הוא מוכיח מהגמרה הזאת, שגם בזמן התנאים של אחרי בית המקדש עדיין היה אפר של פרה אדומה. עדיין לא נאבד האפר של פרה אדומה. היום אנחנו לא מוצאים את זה. אבל אז, בזמן של התנאים, זה עדיין היה. מה ההוכחה? כי אחרת, איך הם יכולו לשמור על עצמם בתערה? הרי חלק מהעניין של לשמור על עצמו בתערה, זה שאם הוא נאמר, נטמע למת, אז הוא מתאר את עצמו באפר של פרה אדומה. אז משם ההוכחה שבאמת היה להם אפר פרה אדומה. מאוד מעניין מה שכותב אחידה בספרו מדבר קדמות, כותב לדעתי, הארי הקדוש היה לו גם כן אפר פרה אדומה, כי אחרת אי אפשר להסביר את החידושים הכל כך נפלאים שהצליחו להתחדש על ידו של הארי הקדוש באותה תקופה, ובאנוונטנותו הוא הסתיר את זה, כך סובר, כך אומר אחידה, זה דעתי. הוא אומר את זה בתור השהרה מאוד מאוד חזקה שהייתה לו, שהיה גם בזמנו אפר פרה אדומה שנתגלה לארי הקדוש, לידי אליהו הנביא. ובכן, אנחנו נמשיך עם קושייה נוספת על דבריו של רב הונא, מה שאנחנו כרגע דנים בהם, בדבריו שמה שמתמאים אישה שראתה דם ל-24 שעות אחורה, זה רק נאמר לגבי קודש ולא לגבי תרומה. שואלת הגמרא קושייה מברייתא, תשמע, מעשה, בשפחתו של רבן גמליאל, הנשיא גדול בישראל, יום אחד שהייתה הופעה כיכרות של תרומה, ובין אפייה של כל אחת ואחת מהכיכרות, הייתה מדיחה ידה במים, הייתה רוחצת ידיים, כדי שלא יהיה לה בצק ביד. היא רצתה לבדוק את עצמה, ובודקת, היא תקועה בדקה את עצמה שהיא נשארה תאורה, היא רצתה שהכיכרות האלה יהיו תאורים, כל פעם רחצה את הידיים ובדקה את עצמה אם היא תאורה. ובאחרונה, לפני הכיכר, בכיכר האחרונה שהיא יפתה, בדקה את עצמה ומצאה שהיא טמאה. הוא בת ושאלה את רבן גמליאל, בא לשאול את האדון, רבן גמליאל, הרי נשיא ישראל, אמר לה, כולן טמאות. היא לא סיפרה לו שהיא כל פעם בדקה את עצמה בין כיכר לכיכר. אמר, כולן טמאות, מצאת את עצמך טמאה, והתעסק בכיכרות של תרומה, והרי אישה שמצאה דם, היא נטמאת מעת לעת, מדובר פה בתרומה, זה הדגש הגדול. אמרה לו, רבי, והלו בדיקה הייתה לי בין כל אחת ואחת, אני כל כך נשמרתי כדי שהכיכרות שלך יישארו טובים, אז בדקתי את עצמי כל הזמן שאני תאורה, רק בכיכר האחרון נמצא שיש תומה. אמר להם, כן, הבדיקה באמת כן הועילה, ורק הכיכר האחרונה היא תמאה, כמו תומה מפקידה לפקידה, שעד הבדיקה אנחנו מתאמים, אבל וכולן תאורות. עשי טוב בזה שבדקת עצמך. קטן מיד, בכל אופן שמענו שהספק היה בכיכרות של תרומה, סימן שגם בתרומה גזרו מעת לעת. תרצת הגמרא, מהי תרומה? תרומת לחמי תודה. לא מדובר פה בתרומה שנותנים לכהן, סתם תרומה. מדובר פה בתרומה מקורבן. איך יכול להיות תרומה מקורבן? כשבאדם מביא קורבן תודה, הוא מביא עם זה 40 לחמים. הוא הולך לעשות סעודה תודיה, אז חוץ מהבשר שהוא יביא קורבן תודה, הוא גם מביא לחמים, בשביל שיהיה לכל המוזמנים לאכול לחם. אבל כשמביאים 40 לחמים, מביאים 10 מכל סוג, ומכל 10 מפרישים חלה אחת לכהן. אבל הלחמים לחמי תודה מתקדשים קדושת קורבן. אז אם כן, התרומת לחמי תודה זה, הכוון, זה קודש, זה כמו קורבן ויכול להיות גם פה שיהיה תומעה, בתומעה שגזרו על קודשים. שואלת הגמרא, אם דובר פה בתרומת לחמי תודה, באפייה מי ביי, מה השייך שאישה הפתה אותם? הרי בסדר של לחמי תודה, קודם מופיעים את הלחם, אחרי זה מביאים לחמים אפויים לבית המקדש, ואחר כך מפרישים מתוך כל 10 לחמים, מפרישים לחם אחד לתרומת לחמי תודה, אז לא יכול להיות שהיא יופה תרומת לחמי תודה. היא הופעה לחמים, ועוד מעט הלחמים האלה יהיו לחמי תודה. בטח שלא עכשיו הם כבר יהיו תרומת לחמי תודה לפני שהם נהיו לחמי תודה. אלא מה חייב להיות? שמדבר פה שזה היה תרומה רגילה, ואתה רואה שבתרומה רגילה כן גזרו לטמא מעת לעת, מזה שאתה רואה שהאישה שמצאה דם אחר כך מטמאים את כל מה שהיו אמורים לטמא, את כל התארות שהיא עסקה בהם קודם. תרצת את הגמרא באמת בדרך כלל קודם כל הופיעים את החלות, אחר כך מפרישים מהם 4 חלות של תרומה, אבל כאן מדובר, דאפרישינו בלישיו. זאת אומרת, מדובר פה שהוא יפריש מהעיסה, עיסה של 4 חלות לתרומה. זאת אומרת, היא קודם כל הפרישה, כשהעיסה הייתה עדיין עיסה, היא הפרישה עיסה אחת לתרומת לחמי תודה, ואחרי זה היא הפתה את הכל. ואחרי שהיא הפתה את הכל, היא הביאה את זה עם הקורבן. שואלת הגמרא, ממשיכה הגמרא לבאר, וכי ידע אמר רב טובי ברב קטינה, לחמי תודה שהפען 4 חלות יצא. זאת אומרת, הרי בעיקרון יש 4 סוגי לחמים שמביאים עם התודה. מכל סוג מביאים 10 לחמים, 140. פה מדובר שבמקום להביא 10 מכל סוג, הביאה במקום 10, היא פשוט עשתה כיכר אחד גדול, מכל השיעור שצריך בשביל לחמי תודה. וככה היא הביאה, ככה היא הפתה את זה, ואומר, הרי אומר פה רב טובי ברב קטינה שזה בסדר. והבינן בא והקשנו, איך אפשר שיקח 4 חלות במקום 40? והבינן 40, התורה אומרת שצריך 40 חלות, והגמרא מתרצת למצווה. זאת אומרת, זה רק לכתחילה, בדיעבד אפשר גם 4 לחמים. ואז הקשו, והבינן הפרושי תרומה מנהיו. אני צריך להפריש מתוך ה... 40 לחמי תודה, מכל 10 אני מפריש 1. אבל אם אתה עושה רק 4 לחמים, איך אני יכול להפריש מתוך 10? וכי תאמה, אני מפריש פרוסה מכל אחד ואחד. תחתוך חתיכה מתוך החלה הגדולה, וזה תיתן תרומת לחמי תודה. הרי 1, והקריב ממנו 1 מכל קורבן. התורה כותבת לשון 1, אמר רחמנה, שלא ייטול פרוסה. יצטרך לקחת שלם, 1 שלם, ולתת את זה לכהן. ואמרינם, ואז תירצנו שרב טובי ברב קטינה מתכוון למקרה כזה. דאפרישינו בלישיו, הוא עשה מכל עיסה קודם כל 10 חלות. אחרי שהוא 10 חלות שהם בצק, כשהם היו בצקים של 10 חלות, לקח חלה אחת שהיא עדיין בצק, הפריש אותה לתרומת לחמי תודה, 9 לחמים האחרים, הוא עשה אותם אחרי זה עיסה אחת גדולה, והוא עפה את העיסה של 9 לחמים בנפרד, ואת התרומת לחמי תודה של חלה אחת בנפרד. והאחה נעמי, גם השפחתו של רבן גמליאל, צריך להגיד שמדובר עד הפרישינו ולישיו, היא הפרישה מהעיסה, הפרישו מהעיסה, עיסה של 4 חלות, עיסה של, זאת אומרת ככה, הפרישו תרומת לחמי תודה, ואז עפו את זה בתור 4 חלות של לחמי תודה, ועוד 4 חלות של תרומת לחמי תודה. טוב, שואלת הגמרא קושייה נוספת מברייתא אחרת. תשמע, שוב, זאת אומרת מהמשך של הברייתא, שוב מעשה בשפחה של רבן גמליאל, שהייתה גפה, סותמת אמתית, חביות של יין. היה הרבה חביות של יין, משובח, של רבן גמליאל, והייתה סותמת את זה בטית כדי שזה ישמר טוב. ובין סתימה של כל אחת ואחת מאותם החביות, הייתה מדיחה את ידיה במים, רוחצת את עצמה לשטוף את הידיים טוב, כדי שתוכל לבדוק את עצמה שהיא לא ראתה אדם. וכל פעם הוא בודקת, בדקה את עצמה, כל פעם מתברר שהיא תאורה. ובאחרונה, פעם אחת שהיא בדקה את עצמה, היא נמצאה תמאה אחרי הסתימה של החבית האחרונה. עכשיו, בת, השפחה באה לשאול את האדון, שהיה רב, תנא חשוב, נשיא ישראל, שאלה לרבן גמליאל מה הדין של החביות, וגם פה היא לא סיפרה לו שהיא בדקה את עצמה בין חבית לחבית. אמר לה, כולן תמאות למפרע, מעת לעת, תומת מעת לעת שבנידה, מצאת דם, אבל תמאה למפרע. אמרה לו, ולא בדיקה הייתה לי בין כל אחת ואחת, בדקתי את עצמי כל פעם בין חבית לחבית, אז למה אתה מתמא את כולם? אמר לה, אם ככה, אם כן, אז באמת כל החביות שבדקתי את עצמך מצאה תאורה, תאורות, החבית האחרונה שבדקת את עצמך ונמצאת 100, רק היא תהיה תמאה. היא תמאה וכולן תאורות. עכשיו, היא אמרת בשלמה, חדה דקודש וחדה דתרומה. אם תוכל להסביר, יש פה הרי שתי סיפורים, שני סיפורים על שפחתו של רבן גמליאל, שבדקה את עצמה בין כיכר לכיכר ובין חבית לחבית. אז אם, אם אחד מדובר על, על תרומה ואחד מדובר על קודש, אז מובן. חדה דקודש וחדה דתרומה היא. היינו דהדרה ושיילה, מובן למה היא שאלת רבן גמליאל פעמיים. פעם אחת לגבי תרומה, פעם אחת לגבי קודש, לא תמיד הדינים הם שווים. אלא היא אמרה תידי ואידי דקודש, אם אנחנו אומרים שרק קודש מטמא מעת לעת את האישה כשהיא רואה אדם, ולא תרומה. למה לה למעדר ולשיילי? אחרי שהיא קיבלה תשובה לגבי הכיכרות של הלחם, למה היא צריכה לחזור ולשאול לגבי היין? כבר קיבלה את התשובה על הלחם, תיקח את אותה תשובה גם לגבי היין. אם שניהם מדובר על קודש. מתרצת הגמרא, באמת מדובר פה שגזרו רק בקודש ולא על תרומה. מעשה שהיה בשתי שפחות היה, מה זה? רבן גמליאל היה לשפחה אחת, היה לו הרבה שפחות. זה היה שתי סיפורים, שתי שפחות שונות. היא לא ידעה מההוראה שקיבלה שפחה אחת, אז היא באה לשאול גם. עד כאן השיעור על דף ו'.